האם ניתן לחנך את הלא מודע של הילד? או הלא מודע של עצמנו, או הלא מודע של האומה? האם ניתן להיכנס למקום שהוא סודי ביותר, פנימי, ולכאורה חשוב ביותר, אבל לא ניתן להיכנס כי הוא פנימי כל כך. זה נקרא כתר. כתר שבנפש, מקום על מודע, שאין לנו השגה בו. אי אפשר כל כך להשפיע על מישהו, לשנות את הרצון באופן ישיר, להגיד לו תרצה משהו. אפשר להשפיע על אדם אחר, להגיד לו תאמין, תאמין. אפשר להכין כלים רק, ועל ידי הכנת הכלים אולי אפשר להוריד את האורות האלה, את התובנות האלה. עכשיו, לפני כן אני אפתח איזה סוגריים, להסביר למה אנחנו מדברים על הדברים בצורה כזאת. כן? למה צריך לדבר על, בישיבה בכלל, לדבר על דברים של הנפש, ולמה צריך לדבר בשפה של לפעמים שפה פנימית. אלא אתם תשימו לב כאן, איך הפסיכולוגיה המודרנית הגיעה היום לרבדים מאוד מאוד עמוקים של ההבנה. הם בעצמם מדברים, נראה, בשפה פנימית. דבר ראשון. דבר שני, המסקנה השנייה מתוך העבודה שלי, בלי הממד הרוחני, אין באמת טיפול נפשי עד הסוף. ונראה את זה שוב כאן בכמה רבדים. אם לא הצלחתי להראות את זה היום, אז חטאתי. כל פעם שחזל מדברים איתנו על כניסה לחושך, הם מדברים איתנו על הורדה של אורות מאוד פנימיים ומאוד עמוקים. זה קורה בחנוכה, בשיא של החורף, איפה שהלילה הכי ארוך. שמה, במקום הזה, החורפי ביותר, אנחנו מתחילים להדליק אור. יעקב חיכה הרבה שנים למד תורה, 52 שנה, עוד 14 שנה, בישיבה ישב, אבל את 12 השבטים דווקא אצל לבן, הרמאי, בחרן, מקום של חרון אף, ומתוך היציאה מאצל לבן, איפה שהוא הולך להיפגש עם עשיו הרשע, שם הוא מוציא לאור את כל התורה שאחרי זה של הארי, יקבל מזה לפחות את כל תורת השבירה והתיקון, עם הנקודים, ורודים, עקודים. כלומר, כל העולם של שבירה ותיקון, עולם של כוונות, שדרך הכוונה אפשר אולי לבנות מחדש את מה שנשבר. את כל התובנות העמוקות, דווקא איפה? בחושך. י' בית שבטים, בחושך. ולכן יש כאן מבנה שלם, שאנחנו צריכים אולי לראות, שוב מתוך העבודה, עבודת הטיפול, עבודת הייעוץ, עבודת החינוך, איך אנחנו עוזרים לילד להוציא מהכוח לפועל, כוח האמונה, כוח התענוג וכוח הרצון. אלו הם שלושת הכוחות שנמצאים במקום הלא מודע. אמונה, כלומר, היכולת לשאת את הנעלם, היכולת לשאת את החיסרון, זה לא ביטחון. אמונה זה היכולת לדעת שכשהדבר הוא נעלם והוא איננו, למרות הכל, ניתן לשאת את העין, כן? וזה שורש העני, אותיות עין. תענוג להתחבר בצורה פנימית. דבקות בשם, חיבור פנימי, שבת, כעין עולם הבא, מענגים את השבת, היכולת להתחבר פנימה. מקום הכי הכי עמוק. רצון. אז שלושת הכוחות האלה, אנחנו רוצים להבין שוב איך אנחנו מורידים אותם. כשיעקב אבינו יוצא מבאר שבע לחרן, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום. שוב, דרך היציאה יעקב הרי ייסד את תפילת ערבית, שהיא תפילה של רשות. ברגע שאתה נכנס לתוך הלילה, אתה מתפלל לתפילה שלו. תפילה שמאפשרת לנו לשאת שוב את העין, את החוסר. כן? אפשר להגיד כנגד המקום שנקרא אמונה. האמונה לא עיוורת, לא אידיאולוגית, האמונה שאתה פגשת את המציאות ואתה הבנת שלמרות שקשה ורע לפעמים, הכל לטובה. להבין את זה בצורה עמוקה ופנימית. ואז אומרים לך, תפילה, תפילת רשות. כלומר, במקום הזה נראה אותך. נראה אותך מי אתה באמת. התפללת שחרית ומנחה כחובה. עכשיו אנחנו נראה איך אתה, כשאומרים לך רשות, כלומר כשאתה הולך להיפגש שוב עם העולם, תחשבו על אותו מתבגר שפוגש את עכשיו את המציאות, עכשיו אנחנו הולכים לראות אותך מי אתה באמת, איזה סוג של חייל אתה תהיה. לא, לקבל ציון גבוה בבית ספר זה הרשהו, אבל להיות חייל, להיות בן אדם. כשאדם הוא נכנס לעולם הרשות, אנחנו אומרים לו, עכשיו אתה בוחר. יש לך בחירה, יש לך אפשרות. ובגלל שיש לך אפשרות לבחור, אז יש לך יותר שכר. וכאן אנחנו נכנסים בדיוק למקום הזה שנקרא מעבר בין המודע והלא מודע. סך הכל חזל דיברו איתנו על המודע, לא על הלא מודע. גם בלא דעת נפש לא טוב, אומר לנו משלי. איך זה? דעת קנית, מה חסרת? עיקר העבודה שלנו במודעות. מה זה מודעות? מה זה הדעת הזה שאם בלא דעת נפש לא טוב? יש מקום שאפשר להגדיר כלא מודע, שנקרא היצר הרע. הלא מודע אצל הפסיכואנטיקאים, מקום יצרי. מחשבות רעות, סתם באות כל מיני מחשבות מבלבלות את המוח, סתם תאוות, סתם כל מיני אימפולסים, וזה מציב וזה מפריע וזה סתם מבלבל את המוח. גם בלא דעת נפש לא טוב. המקום הזה לא מודע הוא מקום לא טוב, הוא מקום שאין לך שליטה עליו, ובגלל שאין לך שליטה עליו הוא סתם מפריע לך. אז תלמד דבר חשוב, וזה הרב גינסבורג כותב את זה בספרו מודעות ואמונה. יש הגבלה בין הפרי והקליפה, בין האמונה הכי פנימית, תקראו העל מודע, לבין הלא מודע, הצד הכי יצרי, הכי חיצוני. לדוגמה, אם יש לך תאווה, סימן שיש לך כוח של אהבה, כמו שהתאווה הופך אתך לאגואיסט, אהבה לנותן. נפלת בתאווה, או סימן שיש לך כוח של אהבה, והתבלבלת, מה שנקרא. הלכת לאיבוד בחיצוניות של הבחינה שלך. עליך, ויש לך בחירה, למה רשות? עליך עכשיו ללמוד לאהוב יותר טוב. העבודה שלך, אם כן, שמאפשרת לך לאיש את המודע, כלומר להוריד מהלא מודע אל המודע, להיות מודע יותר, היא עבודה של איך לעבוד עם החשכים האלה, שוב, הלילה, עם החושך הזה, ולהפוך את החושך לאור. ללמוד את החוכמה הזה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. יש לך מחשבות של כפירה, סימן שאתה אדם מאוד מאמין. אז זה בא לבלבל אותך. ועליך ללמוד לחזק את האמונה שלך, אבל הפעם במקום שגם אתה מסוגל להכניס את האמונה הזאת בתוך החושך. האמונה במקורה בעל מודע של הנפש. נכון? על מודע איפה זה? אמרנו, ספירת האמונה. מהי המצווה שלנו להאמין? מה זה מצווה להאמין? המצווה היא בוודאי להמשיך את האמונה אל המודע. כן? מה זה להאמין? זה מצווה. איך אפשר לצוות? עליך להוריד כמה שיותר את הלא מודע בתוך המודע. זה אומר שאצל חזל יש לו מודע, אבל הוא לא כזה רציני, הוא לא כזה גדול. כי יש אפשרות להיות אדם יותר ויותר שקוף. תוכו כברו. אדם שכל מה שקורה בפנים דומה לאיך שהוא מתנהג בחוץ. יש ילדים שלפעמים משתמשים בזה, בלא מודע, לא עשיתי בכוונה, לא ידעתי, כן? ואז אנחנו מבינים שזה לא תמיד נכון. אנחנו מבינים שלמרות שאולי לא ידעת, זה היה בפרי מודע, כמו שאומרים, זה היה קרוב אליך, היה לך אפשרות לדעת. אם היית נזר, היית יודע. ככה אומרים, נכון? אם היית נזר, היית יודע. אז מה זה המקום הזה? המקום להגיד שיש סך הכל אפשרות לשלוט על המקומות החשוכים. יש אפשרות. הוכחה קורבן חטאת. קורבן חטאת שמקריבים בחטא בשוגג, אדם הדליק את האור בשבת, אופס, לא שם לב. כן? לחץ על הכפתור הלא נכון. הוא צריך להביא קורבן חטאת. מה יהיה בחטא הזה? מה הוא יהיה? מה הוא יראה? הוא יראה חלק מהקורבן, הכהנים אוכלים במקדש. זאת אומרת, הוא יראה שיש מקום שהוא קדוש, וכהנים אוכלים בשר. והוא יעמוד מול הכהנים שאוכלים את הבשר. להגיד לו, אתה בתוך תוכך, היה לך איזה קול שאמר לך, אפשר שההנאה תהיה מחוץ לקודש. אני אראה לך. אני אראה לך איפה באמת ההנאה נמצאת, ההנאה האמיתית, ההנאה הגדולה. כי אדם שחוטא בשוגג, באיזשהו מקום בפנים, הוא האמין שאפשר שיהיה טוב מחוץ לקודש. למרות שהוא פעל ולא מודע, לכן הוא חייב רק חטאת. אבל יש בזה הכרה שהלא מודע אינו כזה גדול וכזה חשוב. כל הזווחים, המשנה הראשונה של מסכת זווחים, ללומדי דף יומי, כל הזווחים שנסבחו שלא לשמן, קשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מהפסח והחטאת. שהפסח והחטאת צריכים להקריב אותם לשמן, ואם לא, לא רק שהם לא יפה לבעלים, אלא גם הם פסולים. החטאת, המקום שאתה צריך דווקא שהכוונה תהיה כפי תאורה, כן? כמה שיותר תאורה, הקורבן הזה הוא הקורבן בדיוק שאנחנו מקריבים כשאנחנו חוטים בשוגג, ולכן מקום שאנחנו צריכים להביא את הקורבן כדי ללמוד לתקן את המקום הלא מודע הזה. אומר לנו הרמב״ם, הוא ולא שוגג, שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק, ואילו בדק יפה יפה ודקדק, בשאלות לא היה בא לידי שגגה. שגגת כי לא בדקת. שגגת כי הייתה יכול לבדוק לפני כן. זה פן ראשון של העבודה שלנו להאמין, להאמין, להכין מוח שנקרא מוח הדעת. ככל שאתה מודע יותר, ככל שאתה ניזהר יותר, עובד במודעות יותר, עבודה של יעקב אבינו, אתה מסוגל להוריד אורות של אמונה. אתה לא יכול לעבוד ישירות באמונה, אתה יכול לעבוד בדעת. זה נקרא ללמוד תורה. אדם שלומד תורה, מה הוא עושה? הוא יוצר כלים אפשר להגיד, הורדת האור הזה. כי אני יותר מודע. המודעות, מודעה רבה, ירד בהר סיני, המודעות שמתחילה בתורה מביאה לידי זהירות, מודעות שהאדם מתחיל להבין את הדברים יותר לעומק שלהם, להיות מודע יותר, מחובר יותר מבפנים. זה הדרגה הראשונה. הדרגה השנייה, איפה מתגלה עוד פעם אורות, שוב של אותו כתר, של אותו מקום לא מודע, אבל בתוך המציאות שלנו, בחיבור הבין אישי. עבודה ראשונה היא לדבר אל הילדים למודעות שלהם, להרבות בדיבור. בהרפיה, בנחת רוח, בהכל, אבל לדבר איתם, להסביר להם, דרך הסברה. זה מה שהם מבינים, זה מה שהם לאט לאט, זה מה שיעזור להם להפנים תכנים יותר פנימיים. אבל הדרך השנייה, דרך החיבור. כל הפסיכולוגיה של ההתהוות של התחושת הקיום אצל התינוק, כל מה ששייך לשלוש שנים הראשונות של החיים, בעבודות של דניאל שטרן, מי שקורא יומנו של תינוק, הולדת האם, זה ספרים היותר פשוטים, יש ספרים יותר עמוקים, מקצועיים, שאדם לומד דרך דניאל שטרן, שלוש שנים הראשונות, מה מתהווה אצל האדם? תחושת האני. כלומר, אותם רבדים העמוקים, שמתגלים דווקא בתחושות גוף לפעמים, אבל זה בא ממקום פנימי, לא מודע, תחושת הקיום הוא נובע מהקשר, מה שנקרא, אחד לאחד, קשר דיאדי. כשאני מתחבר לבן שלי, כשהאימא מתחברת לתינוק שלה, יש שם בחיבור, אם או אב ילד, יש נוצר, כן אפשר להגיד, כוח אדיר של חסד בעולם. בכוח של חסד הזה אפשר להוריד כוח של תענוג. אותו תענוג. כן, במאמר בדפי אהבה ואמונה, אי אפשר לדבר אלוקות עם הילדים, אבל מה שיהיה בינינו, בינינו לביניהם, זה מה שיצטייר אצלם כציור רוחני. אנחנו לא יכולים לדבר איתם בנושא של השם בכל מקום, כי הוא יחפש אותו בכל מקום. אבל אנחנו יכולים להוריד יודקה בתוך הבית הזה, על ידי אהבה, על ידי חיבור. החיבור הזה, מדברים שמה שפיץ, דיבר בהתחלה, זה בשנות ה-70, הציע את המונח הדיאלוג אם-ילד, וטען שפעילות וחילופים הדדיים בין אם לילד, הם קריטיים ליצירת תחושה של קיום. הדבר הכי בסיסי שלנו בחיים זה sense of being, תחושת קיום. תחושה הזאת, תחושה של זהות גם כן. כאשר הילד רוכש דיאלוג, הוא לומד שיש ביכולתו להשפיע על שותפו עם תוצאות ניתנות לניבוי. הוא גם מצליח, הוא רואה את האינטראקציה, את היחסי גומלים, איך אני מפעיל את השני. אני רואה שיש לי השפעה על השני. אדם שלא מפנים את הדבר הזה, הוא עלול לפתח לפעמים חרדות, כן? כמו פרנויה כזה, שכאילו, למה הוא כועס עליי? מה עשיתי לו? כן? הוא לא רואה את הוא לא רואה את האינטראקציה, הוא לא רואה שזה עובד בשתי הכיוונים, שזה הכל עניין של יחס, זה לזה. כשרוצים לעזור לזוגות, לפעמים צריך מאוד להיזהר, כי לפעמים אתה חושב שהשם הוא ההוא, אבל לפעמים זה השני, כן? אתה לפעמים לא יודע. יחסי גומלים, זה עובד ביחד. את היחס הזה, את החיבור הזה, הוא מסוגל להוריד שוב ממקום פנימי כוחות של תענוג. זה אומר שהדבר הלא מודע שהגדרנו שאי אפשר לגעת בו, אפשר לגעת בו, על ידי חיבור יותר עמוק. רואים את זה מתי? בחלום, בלילה. כשאדם חולם, חלום לשון החלמה, הוא פתאום עובד עם מוח החוכמה שלו. הוא עכשיו הולך להחלים את עצמו. למה? כי הוא הולך להתחבר פנימה. הוא הולך להתחבר למקום, איך אומרת הגמרא, שינה אחד משישים למיטה, חלום אחד משישים לנבואה. זה שאתה יושן, תחילת הלילה, החלומות של תחילת הלילה, החלומות של השינה, עצם השינה, הם חלומות בדרך כלל יצריים, דברים שקרו ביום, דברים מבולבלים, אין בדיוק משמעות. החלומות של סוף הלילה, כן? אלה שיש להם תנות עין, מהירים, הם החלומות שהם שישים מנבואה, ששמה מתגלה פתאום דבר שאתה לא היית חושב בעצמך. לכן אדם מסוגל, עוד פעם, בתוך הכניסה לחושך הזה של הלילה, להתחבר שוב לרבדים העמוקים והפנימיים. לפי החיבור שלו בינו לבין החיים שלו, הוא יחלום יותר או הוא יזכור יותר את החלומות שלו. כן? יש פרופורציה בין איך אתה חי את החיים שלך. יש אדם שהוא חי, הכל ממילא כזה, הכל עובר, בלי שום עצירה של זמן. ואברהם זקן בא בימים. כל יום ויום יש לו ערך, כל דקה, כל שעה, כל אדם, הכל בעל ערך. זה התענוג שבנפש. זה המקום של חיבור שגילה לנו אברהם אבינו. איך להתחבר בצורה פנימית. אם הראשון הוא נקרא כנגד הכנה למלחמה, כשיעקב פוגש את עשיו, הכנה למלחמה, כן? אתה הולך להיפגש עם הלילה, תתכונן, תתחזק ואמונתך בלילות. השני נקרא עבודה של דורון. אתה צריך ללמוד להתחבר, לחבר בינך לבין אשתך, בינך לבין ילדיך. שמה, כשאתה מתחבר יותר, אתה אז השבת, שהוא הסך הכל של כל החיבורים של השבוע, השבת הוא שבת של תענוג. כן? אנשים מאוד כועסים בשבתות, כי לפעמים השבת הוא רק משקף את כל ימות השבוע. כן? הם מרגישים שכאילו השבת הוא, יש המון ציפיות, מצפים שהוא יבוא ויחפר, כן, על מה שלא היה. ויש יותר כעסים, יותר ניתוקים, יותר קשה. כן? אני זוכר כשעבדתי בבריאות הנפש בתי חולים לפעמים, השבת לפעמים היה הזמן קצת קשה יותר. כי יש יותר בדידות אולי גם, אבל גם יש באוויר עוצמות מאוד גדולות. עוצמות של שבעה ימים. של בניין שלם שנבנה כל ימות השבוע. לכן העבודה של שבת זה עבודה של כל יום. כדי להגיע לשבת, כן, במצב טוב. לעבוד על החיבור הזה, על הקשר הזה העמוק והאמיתי. יש כמובן, כל זה מאוד חשוב בשנים הראשונות של החיים, התזמון. התזמון של הדיאלוג בין האם והתינוק. החוקרים הדגישו את הנושא הזה של הזמן, כבסיס ממש לבניין של הלא מודע. ככל שיש מזון בזמן, כן? ילד מקבל חלב בזמנים מתאימים. הוא בונה מערכת אמון יותר, יותר, יותר חזק, יותר איתן. אפשר להגיד שבחינוך זה עניין של למי לתת, מתי לתת ואיך לתת, כן? הנושא של הזמן, חוכמת הזמן. למי, כמה ילדים, כל אחד רוצה לדבר איתך, עם מי אתה הולך לדבר, מה אתה הולך להגיד, כן? אבל התזמון הזה של כמה זמן, איך לתזמן את הזמן של החיבור בין אדם לחברו. קיצור, אנחנו רואים כאן שהתחושה של הזולת, היכולת לשאת את השני, זה בא על ידי פיתוח של התחושה, תחושת הקיום, תחושה עצמית, זה בשנים הראשונות של החיים. כמה אנחנו אף פעם לא התגשנו מספיק, עד כמה שלושת השנים האלה הם לגמרי מרכזים בהתהוות האני הבסיסי של האדם, וזה בעבודות של לינשטרן, הקשר אחד לאחד הפרטני הזה, שיש כל הזמן מישהו שנוכח, למרות שהאדם הנוכח הזה לפעמים נעלם, אבל הוא קיים בעולמו של הילד. הממד השלישי הוא הממד האחרון, ממד של התהוות הרצון. איך אנחנו עוזרים לילד לרצות? זה דיברנו על זה כשדיברנו על מוטיבציה. יש כאן, אמרנו, רצון, והקליפה של הרצון זה יצר. כן? היצר הרע הוא בסופו של דבר זה שעוטף את הכוח הפנים הזה שנקרא רצון. היצר הרע זה תמיד לקבל, הרצון הגדול לתת. המקום הזה שאתה מגלה לפעמים את הרצון הפנימי והאמיתי, זה המקום הכללי יותר. ככל שאתה רוצה באופן כללי, אתה רוצה עמוק יותר. היצר הרע הוא תמיד פרטי, תמיד לעצמי. לעומת זאת, הרצון הוא חיבור למה שההורים רוצים, למה שהעם שלי רוצה, כן? למה שהשם רוצה. ככל שאדם מרים את הידע, את העיניים, למעלה יותר, ומבין יותר את הדברים בכללותם, הוא רואה את הציור בכללות, הוא רוצה יותר. תחשבו על אדם שבמקום ללמוד תורה, רק ללמוד תורה, כל מילה רק, כן? ולנסות להבין רק את המילה, הוא גם לומד בצורה כוללנית. הוא גם מבין את החיבור בין המלך הזה והמלך ההוא, כן? כמו שהמדרש עושה, איך עושה המדרש? לוקח את אברהם, את דוד המלך ואת, כן? ככל שהראייה היא גלובלית יותר, היא כללית יותר, ההבנות הן עמוקות יותר. האדם מגייס את כוח הרצון שלו, ככל שהוא מבין את הדברים לעומק יותר. כלומר, מה זה ההבנה עמוקה? אומר הרב קוק במאמר שלו, במאמרי הראייה על טעמי המצוות, ככל שהוא מחבר את המצווה לערך הלאומי. כן? הפנימי, כלומר הכללי. יש ערך כללי למצווה. ככל שאתה עושה, מקיים את המצווה, לא כדי שיהיה לך טוב, לא כדי שאתה תהיה צדיק, רק, אלא בעיקר, כדי לטיב, כן, באופן כללי, זה מה שמעורר אצל אדם כוח של רצון. ואם לא, אתה נשאר ביצר. כלומר, במה שבא לי, כן? מקום מאוד מאוד מצומצם. מי דיבר על זה? חוקר חשוב, קארל יונג. שקארל יונג הוא זה שדיבר על הלא מודע קולקטיבי. יש מקום פנימי ששייך לכלל האנושות, לאומות, לשבטים. יש איזה לא מודע שאתה לא מכיר אותו, וכמעט ואין לך אפשרות באמת לגשת אליו, הוא כמעט לא שלך. אחד, כריסטופר בולס מדבר על הבית כברות של אובייקטים העבודים. יש מה שקרה לפני ארבע דורות. אתה לא יודע מה שקרה. אבל זה פועל עליך. עכשיו אתה, בלי לשים לב, את הלא מודע המשפחתי הזה, אתה נושא אותו. והסתירו את הסיפור הזה, אז אתה לא יודע. זה מכניס את האדם לברוך, לפניקה, כן, כזו. אבל אצלנו בעם ישראל דווקא, יש דבר כזה שאתה מכיר את הלא מודע הקולקטיבי שלך. על ידי שאתה, שוב, לומד תורה. אדם שמתפלל, לדוגמה, הוא מסוגל לגעת, כן, לגעת בדברים הפנימיים שלא שייכים לו. נראות מעט. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אתה, כשאתה מתפלל, אתה יוצר כלים, הפעם זה בצד שמאל של הנפש, אתה יוצר כלים להופעת כוח הרצון. אתה לא ידעת שאתה רוצה, עכשיו אתה כן רוצה. איך התעורכת על הרצון הזה? נכנסת למצב של להתבטל אל האינסוף. ככל שהתבטלת אל הכללות הזאת, פתחת את הברז, הורדת כוח של רצון. אתה לא רצית, עכשיו אתה רוצה. התפילה היא מעוררת אצל אדם את כוח הרצון. האדם בהתחלה מכניס שם את כל התסכולים שלו אולי, מה שחסר לו. אחרי זה לאט לאט הוא מתחבר אל התפילה של הנשמה, שכל הזמן בתפילה. והוא, איך אומר הרב קוק בתחילת תורת ראייה, הוא פותח את הברז הפרטי שלו ומוריד כוחות אדירים של רצון פנימיים. כן, בבקשה.
בעצם כוחות רצון. הוא לא עושה כוחות רצון.
כן, כן, היצר הרע הוא רצון חלקי. הוא רצון חלקי. לא מוציא לו.
רצון שלילי.
רצון שלילי.
כן, אבל הוא רצון.
זה אותו דבר.
אבל הוא רצון.
נכון, נכון, נכון. כוח של רצון. אבל שלילי וחלקי, חיצוני, זה אותו דבר. זה מושגים, כן? אם כן זה שקרי, כי זה חיצוני, כי זה חלקי, כי זה... זה רצון. זה הקצה החיצון של כן, בהחלט, של הרצון. איפה יצרנו את הכוח הזה כשהרנו לגלות? בכל אחד מגלויות, ארבעת הגלויות, יצרנו עוד איזה כוח של רצון. למדנו לרצות. בבבל למדנו לרצות ללמוד תורה. באדום למדנו לרצות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות מלכות. כי אתה התרחקת, שוב, ביצר, במקום של הגלות, של הריחוק, מהערך העצמי, עכשיו התעוררת, ובאמת עכשיו אתה מאוד מתפלל, כי אתה מאוד מאוד רוצה. אתה מתעורר אל הרצון הפנימי. במקום הזה שאתה רחוק, אתה כבר מתבונן. אתה כבר מתבונן, אתה כבר חושב, ואם כן יצרנו שלושה קווים. בקו האמצעי של הנפש, כשאתה לא יכול לחזק את האמונה בצורה ישירה, אתה יכול להוסיף מודעות. מודעות. תובנות, מודעות, להפנים כל מיני תובנות חדשות, על זה שאתה פוגש שוב את המציאות, לפעמים מציאות הקורה, על זה שאתה פוגש את המציאות הקורה, ואתה אומר, או, הנה אני הולך להיבנות עכשיו, אנשים מפחדים מליפול, אל תפחד מליפול, הפוך. כל פעם שאתה טיפול, אתה תפיק מזה משהו. מה אתה דואג? כי יש השגחה. איפה אתה תראה שיש השגחה? אצל לבן דווקא. אצל במקומות הכי, הכי, הכי קשים. כי אם יש שם השגחה, אז יש השגחה לכל העולם באמת. ושם אתה תיצור עולם של מודעות, אבל הפעם מודעות רוחנית. הדבר השני, זה על ידי קו ימין, החיבור. כשאתה מתחבר אל השני, באמת חיבור אמיתי, אתה מסוגל ליצור כוח פנימי של תענוג. מאיפה בא התענוג? על ידי הנתינה, על ידי החסד, על ידי האהבה. זה שאתה אוהב יותר, מתחבר יותר, אתה מסוגל ליצור את הכוח הזה שנקרא כוח של תענוג. הכוח השלישי הוא כוח שבא מכוח התפילה, על ידי זה שאתה מתבונן יותר, מתפלל יותר, אתה מסוגל להוריד את האורות האלה מצד כוח הרצון, שהרצון הוא לא מודע, האמונה לא מודעת והתענוג לא מודע, אבל אפשר ליצור את הכלים. זה הכוונות, אם תקחו בתפילה של הרמח"ל, הכוונות של הרמח"ל, זה הכוונות של אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כשאנחנו מתפללים, אלוקי אברהם, שהצליח להוריד את החסד בעולם, את החוכמה, שהוא שורש לתענוג. אלוקי יצחק, שהוא מסוגל דרך ההתבוננות שלו, התפילות שלו, המכה שלו, הוא מסוגל להוריד כוחות של רצון. ואלוקי יעקב, קו האמצעי, שעל ידי המודעות שלו, העבודה שלו, להתחבר פנימה, להבין את הדברים, העומק, הוא הצליח להוריד אמונה בלילות, אמונה גם בתוך החושך. את הכוונה הזאת של אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, היא הכוונה של כל אחד, כל פעם שמתפעלים 18, ככה אנחנו נכנסים. ככה אנחנו נכנסים בעצם להגיד לנו, אתה הולך להתפלל, אבל בשם כל ישראל, כן? בשם הדורות הקודמים, בשם אברהם, יצחק ויעקב. הם התפללו, הם קבעו לך את התפילה, הם כנגדם התפילה תוקנה, ולכן כשאתה מתפלל, אתה... והלכת בדרכיו, כן, אז והלכת בדרכיהם. אתה הולך להתיישר עם האבות של האומה, ואתה הולך בזה לבנות כוחות של הלא מודע, להשפיע להשתעה מודע. אמרנו, מה זה להשתעה מודע? אתה הולך להוריד את הכוחות של הלא מודע בתוך המודע. אם כן, אין לנו שום אפשרות, לא בטיפול ולא בחינוך, שום אפשרות להגיע למקומות האלה. אלא אם כן, תורת הנפילות. ברגע שאתה נופל, ברגע שאתה נופל באגואיזם פראי, או ביצר הרע, או בחושך של ניסיונות, כשאתה נופל בדיעבד, אתה מסוגל לבנות כוחות על. יש שתי דרכים לבנות אותם. או על ידי זה שאנחנו לומדים, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, או על ידי זה שאנחנו נופלים. לא לכתחילה, אלא בדיעבד. בדיעבד, כל פעם שאדם נופל, הוא צריך לדעת. אני הולך לבנות כוחות של אמונה, כוחות של רצון, וכוחות של תענוג. אני הולך להתחבר אחרת לחיים שלי. אדם שעבר זה טראומה, אפשר להגיד שהניסיון האחרון שלנו זה הנושא הביטחוני בארץ. כן, זה הניסיון הגדול. שיש אנשים שהם מוכנים אז באותה תקופה להתפוצץ, לעשות דברים נוראים, באכזריות גדולה, ולקפוץ באמבטיה של מים רותחים, אפילו להמית את עצמם, רק כדי לקרר את האמונה. פה אנחנו נתפסים באיזה מקום אנחנו צריכים להתחזק, באיזה מקום פנימי. מקום הזה, המקום שהוא כל מקום של הרצף של התודעה. איפה שיש לך תחושה של רצף. זאת אותה תחושה אמאית של התינוק שמרגיש שאימא שלו היא בשבילו, כן? אבל כשזה נפגע הרצף הזה, כשאדם נמצא במצב טראומטי, שלו ידאג. הוא יחפש מאחורי מה שקרה, אמירה. מה זה בא להגיד לי? לא לכתחילה, אין לנו שום הבנה, לא על ידי אדם אחר, אדם מבחוץ לא יכול לדעת, כן? אי אפשר להגיד לשני, תראה התיקון שלך זה ככה וככה. אבל האדם עצמו, האדם שעבר דבר מסוים בחיים שלו, כן? יש כאן השגחה מיוחדת שהוא מסוגל, לפעמים על ידי הדרכה, הוא מסוגל להבין מה זה בא לעזור לי, מה זה בא לבנות אצלי. אדם שמסוגל, אם כן, להיפגש עם החושך, עם הקושי של הפירוד כדי ללמוד את החיבור, של הגלות, של חוסר דעת, כדי, של הלא מודע, כדי להתחבר עם הדעת ועם האמונה, ושל היצר הרע, של הריחוק, אז היצרית, כדי להתחבר יותר פנימה אל הרצון, אל הדברים, הדברים העמוקים. לכן יצאנו לגלות. כל גלות, תוהו. המדרש אומר, וראה את זה איתה תוהו, גלות בבל. בואו, גלות מדי. חושך, יוון, ותהום, שהוא ארוך, ארוך, התהום ארוך, אדום. אנחנו על ידי ארבע גלויות האלה, כל גלות, כן, זה מובא אצל חזל, שכל גלות, לפי המספר השנים שלה, בא לבנות איזה קומה בנפש האדם. כן, כאן בכוח הרצון. רצינו בהתחלה 70 שנה בבבל, זה המבנה של שבע הקצוות, מה שנקרא המידות שלנו. בנינו. התהום האחרון זה המבנה של המקום הכי הכי פנימי. לכן הוא ארוך, ארוך, ארוך. והוא מסתיים, ברוך השם. למה הוא מסתיים? ומתי הוא מסתיים עוד יותר? ככל שנשתעה מודע, כן? ככל שנהיה מודעים יותר. גם בלא דעת נפש לא טוב. העבודה שלנו היא עבודה של מודעות. מה זה מודעות? להוציא מהנעלם את, את התובנות הפנימיים, כדי שיהיה לנו פחות על מודע, כן? העבודה של האדם לצמצם את הלא מודע שלו. להבין שבסופו של דבר יש גם חטאת. יש אפשרות גם לחפר על השוגג. כי השוגג אומר לנו, תשמע, אתה חשבת שאתה לא ידעת, בסופו של דבר ידעת. אותו דבר בנושא של חיבור. ברגע שיש ניתוק, דור של גירושים, דור של נפרדות, אפשר להבין שעיקר העבודה להתחבר, או לא סתם להתחבר, להתחבר באמת. בדור של יצר הרע, שיש יצרים מאוד גדולים והצפות מאוד גדולות, הנה הזמן לראות אותך, מי אתה, מה אתה רוצה באמת, מה הרצון הפנימי שלך. כל ניסיון הוא בא אם כן לחזק אותנו, אין חכם כבל ניסיון, לבנות אצלנו כוחות מהלא מודע אל המודע, להוריד אותם כדי לבנות, להאמין שוב, ליצור כוחות של מודעות, אבל מודעות שבא ממקום פנימי יותר. זהו, שנזכה לצאת מחרן ולהגיע לארץ ישראל.